הגענו לדף וו עמוד א', תחילת הלכה ג', אומרת המשנה, מכנס מעות ואמר אלו לשקלי. בית שמאי אומרים מותרן דבה, ובית הלל אומרים מותרן חולין. כלומר, מי שאוסף כסף, כי הוא רוצה מהכסף הזה להביא מחצית השקל, אבל הוא אומר, כשהוא התחיל לאסוף כסף, הרי אלו לשקלי, אלו הכוונה המטבעות שאני אוסף. המטבעות שאני אוסף, הם יהיו למחצית השקל, אבל בפועל הוא אסף יותר מדי, יותר ממחצית השקל. מה הדין שהאם המותר, עם מה שנשאר מעבר לסכום של מחצית השקל? בית שמאי אומרים, המותר הולך הוא קדוש, כלומר הוא לנדבה, הולך לעולות הנדבה. מדוע הם נאמנים לשיטתם? הקדש טעות, הקדש. למרות שיש פה טעות, כי בפועל מחצית השקל יש לו סכום קצוב, אבל אף על פי שהוא הקדש בטעות, נחשב הקדש, זו דעת בית שמאי. ובית הלל אומרים לו, הקדש בטעות אינו הקדש, ולכן המותר הוא חולין. אבל אם הוא אמר שהוא התחיל לכנס את המעות שאביא מהן לשקלי, אקח מתוך הסכום שעכשיו אני אספתי למחצית השקל, ברור שהמותר זה חולין, שווים שמותרן חולין, מכיוון שמראש הוא לא הקדיש לכל, הוא רק אמר שמתוך מה שאני אסוף, אקח למחצית השקל. מה דין בחטאת? אלו לחטאת שווים שמותר לדבר, כאן אין מחלוקת בבית שבא לבית הלל. כלומר, אם מישהו אומר, אוסף כסף להביא לקורבן חטאת, והוא אומר, הכסף הזה יהיה לקורבן חטאת, כולם מסכימים שהמותר, מה שנשאר מעבר לקורבן החטאת, הוא דווקא הולך לנדבה, ונראה בדיוק את ההבדל, למה לבית הלל יש הבדל בין שקלים לבין חטאת, אבל כמובן, אם הוא אומר מראש, שאביא מהן לחטאת, אקח מתוכן לקורבן חטאת, אז המותר נחשב חולין לכולם, שווין שהמותר חולין. מה באמת ההבדל בין שקלים לחטאת? אמר רבי שמעון, מה בין שקלים לחטאת? אלא שקלים יש להם קצבה, וחטאת אין לה קצבה. שקלים יש להם קצבה מסוים בתורה, מחצית השקל זה קצבה ידועה, ולכן בוודאי מי שמראש התכוון לקחת מהכסף הזה, התכוון לקחת את הכסף הזה למחצית השקל, הוא התכוון עד סכום מחצית השקל, והשאר זה בטעות. אבל חטאת זה לא כך, חטאת אין לו קצבה. קורבן חטאת, אדם יכול להביא במעט כסף, יכול לקנות בהמה פשוטה וזולה, ויכול לקנות בהמה הרבה יותר גדולה. ולכן מראש, כשהוא לא יגביל את הסכום שלו, כשהוא אסף כסף לקורבן חטאת, ולכן מותר חטאת לנדבה. אבל רבי יהודה מקשה על זה, אומר רבי יהודה, אף שקלים יש, אין להם קצבה. גם מחצי השקל, אין לו קצבה מהותית בתורה. הרי תלוי לפי איזה מטבע משתמשים באותו זמן, באותו מקום. לפי המטבע שמשתמשים צריך לתת מחצית השקל. שהרי כשעלו ישראל מן הגולה, היו שוקלים דרכונות בהתחלה, היו משתמשים בדרכון, שזה בעצם יותר. הערך שזה, זה כמו שקל שלם של התורה. מחצית השקל שחצי דרכון, זה כמו שקל שלם של התורה. ואחרי זה חזרו להשתמש בסלעים, חזרו לשקול סלעים, אחרי זה חזרו לשקול טבעין, ואפילו ביקשו לשקול דינרים, שזה חצי טבעין. כלומר, תלו לפי המטבע של אותו מקום. ולכן אין בו ממש מחצית השקל סכום קצוב לגמרי. אבל רבי שמעון ענה על זה, אמר רבי שמעון, אף על פי כן יד כולן שווה. ההבדל הוא שבמחצית השקל כולם צריכים לתת אותו סכום, לפי המטבע של אותו זמן. אבל חטאת זה לא כך, זה מביא בסלע, זה מביא בשתיים, זה מביא בשלוש, באותו זמן. מי יש אחד שקונה קורבן חטאת בסלע, יש אחד קונה בהרבה יותר. ולכן עדיין יש הבדל גדול בין מחצי השקל לבין קורבן חטאת. הגמרא מברך, מה בדיוק המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל? רבי יוסי בשם רבי אלעזר, מה פליגין? באיזה אופן נחלקו בית שמאי ובית הלל? נחלקו במכנס פרוטרות, שאדם אסף מעות אחר מעות, אבל באומר אלו לשקלי, אבל במקרה אחר שלא אסף מעות אחר מעות, אלא חפן בידיו איזה מעות, ערימת מעות, והוא אמר אלו לשקלי, כולם המודאי שמותרן דבר. כולם מסכימים שגם מה שנשאר אחר כך לנדבה, מדוע? מסתם הוא רוצה להקדיש את כל מה שביד שלו. אבל רבי חייא ורבי בי בשם רבי אלעזר הם אמרו אחרת, לא הפוך. מה פליגין במכנס פרוטרות? נכון, המחלוקת זה לגבי מי שאסף מעות אחר מעות. אבל אם אדם חופן בידיו הרבה שקלים, אומר אלו לשקלי, כל המודה עם מותרן חולין, כולם מסכים עד רבה שהמותר, העודף זה חולין ולא נדבה. מדוע? כי מראש שהוא חפן בידיו הוא התכוון לתת את מחצית השקל, והוא יודע שיש שיעור מסוים, שיעור קצוב בתורה למחצית השקל. ממילא הוא לא התכוון להקדיש יותר ממחצית השקל. וכולם הסכימו עם זה. ומביא רבי חייא ראיה לדעה השנייה פה, אמר רבי חייא, מתנית מסייע, לכאורה המשנה שלנו עצמה, מסייע לדעה השנייה, מסייע לרביבי, שזה מה שהוא הסביר בשם רבי אלעזר, דתנא, כתוב במשנה, אמר רבי שמעון, מה בין שקלים לחטאת? אלו שקלים יש להם קצבה, ולחטאת אין להם קצבה, הרי בדיוק מה שמה למד במשנה, שאחרי מחצית השקל יש לו סכום קצוב, ולחטאת אין סכום קצוב. והבין רבי חייא שהמקרה זה שהמשנה עורכת השוואה בין חטאת לבין מחצית השקל, זה מקרה שכולם מסכימים עליו, גם בית שמאי וגם בית הלל. לא על זה נחלקו. הרי אומר, הוא מסביר פה רבי חייא, מה ננקיים, איך איזה אופן נוכל להמיר את ההשוואה הזאת שהמשנה עשתה בין קורבן חטאת לבין מחזר שקל? אם באומר שאבי מהן שקלי, כולם עמודי מותרן חולין, אם הכוונה במקרה שהוא אסף כסף והוא הביא ואומר, אני אקח מהכסף הזה למחזר שקל, או אם באומר אבי מהן חטאתי, כולם עמודי מותרן חולין, הרי ברגע שהוא אומר אסף כסף והוא אמר, אני אקח מתוך הכסף הזה לחטאת או לשקלים, כולם מסכימים שהמותר חולין. חייבים אז להאמין את זה, אם כן, במקרה שאדם חפן בידיו אוסף כסף, ואומר אלו לשקלי, אלא כן, ענן קיימין באומר אלו לשקלי, שקלים, ובדיוק זו השוואה בין חטאת לבין שקלים, שקלים על ידי שקצבתה מהתורה מותרן חולין, חטאת על ידי שאין קצבתה מהתורה מותרן נדבה. אז אם ככה, איך הדעה הראשונה, רבי יוסי בשון אלעזר, איך הוא יעמיד את זה? באמת נכון, לכאורה הבאנו ראיה פה מהמשנה. אלא מה עביד לה רבי יוסי בשון רבי יעזר? אז פתר לה במכנס פרוטרות וכבית הלל, באמת הוא מעמיד את דבר רבי שמעון, שמדובר המקרה שנחלוק בית הלל ובית שמי, כלומר, כל מה שרבי חי העביר ראייה מהמשנה, זה רק הוא רצה להעמיד את זה במקרה, שלא נחלוק בית שמי ובית הלל, כולם מסכימים, שמותרן חולין לפי ההסבר הזה. אבל כשהמשנה ערכה השוואה בין שקלים לבין חטאת, לא חייב להסביר כך, אפשר להגיד שהמשנה ערכה בין השוואה בין חטאת לבין שקלים, הכוונה היא עשתה את זה לדעת בית הלל, לדעת בית שמאי אין מה לדבר, עשתה את זה לדעת בית הלל. ואכן גם המשנה הבאה, זה מה שאומרת הגמרא פה, ועד תנין על מותר שקלים חולין, המשנה הבאה שעוסקת, נראה את זה תכף בעמוד הבא, מותר שקלים חולין, גם זה פתר לרבי יוסי במכנס פורטות וכבית הלל, תמוי הסביר שהוא הכוונה, המשנה עוסקת דווקא לאליבא דבית הלל ולא אליבא דכולי עלמא. הגמרא דנה במקרים נוספים של הקדש בטעות. אומרת הגמרא כך, המפריש שקלו וסבר שהוא חייב נמצא שאינו חייב לא קדש. מי שלפי בית הלל כמובן שהקדש בטעות אינו נחשב הקדש, מי שמפריש מחצית השקל כי הוא חשב שהוא חייב, בסוף הוא שכח שהוא כבר נתן, אז לא קדש. השקל כמובן לא נהיה קדוש. אבל אם הוא מפריש שניים, מפריש ביחד שניים, אחד בשביל השנה הזו ואחד בשביל השנה הקודמת, כי הוא חשב שהוא לא נתן שנה הקודמת, מפריש שניים וסבור שהוא חייב שניים, אבל בפועל נמצא שאינו חייב אל אחד, בסוף הוא נזכר, וואלה נתתי שנה שעברה, התור השני מה עביד לי? מה הדין לגבי השני? אומרת הגמרא אפשר ללמוד מחטאת, נשמע מן הדא. הפריש חטאתו וסבר שהוא חייב, נמצא שאינו חייב לא קדשה. מי שהפריש בהמה לקורבן חטאת, כי הוא עשה עבירה שאחד הביא קורבן חטאת, ובסוף יצא שבעצם לא עשה את העבירה הזאת, לא היה חייב, אז כמובן הבהמה לא קדושה, כפי דעת בית הלל, הקדש בטעות אינו ההקדש. אבל אם הפריש שתי בהמות, וסבר שהוא חייב שתיים, הוא חושב שהוא צריך להביא שתי קורבנות חטאת, עשה שתי עבירות, נמצא שאינו חייב על אחד, באמת הוא היה צריך רק אחד, כתוב לגבי חטאת, אותה השנייה מה יעביד לה, אלא רואה, השנייה היא רואה, כלומר מחכים עד שיפול מום, מוכרים והכסף הולך לנדבה, גם כאן לכאורה אדם שהקדיש שני שקלים ולא היה חייב על האחד הולך לנדבה, אלו לנדבה. מה ההבדל באמת? כי אומנם הקדש בטעות נחשב הקדש, אבל כל זה עם עצם ההפרשה הייתה בטעות. אבל כאן ההפרשה לא הייתה בטעות, הוא הפריש שניים, שני שקלים או שני חטאות, אלא שהכמות היה בטעות, השיעור היה בטעות, זה כבר דין אחר. אז הגמרא רוצה ללמוד שאם אדם הפריש שניים וחייב אחד, בעצם המותר הולך לנדבה. אבל הגמרא דוחה ואומרת לו, וכך אומר אתה אלו נדבה, איך אתה באמת משווה בין שקלים לבין חטאת? כבר עמדנו, יש הבדל, חטאת אין לו קצבה, ולכן גם אם הוא עשה טעות בהפרשה, או זה הולך לנדבה, כלומר טעות בכמות בשיעור, ואילו לפי בשקלים זה לא ככה, שקלים יש קצבה מיוחדת בתורה, ולכן לא רק אם הוא עשה טעות בעצם ההפרשה, גם אם אתה עשה טעות בשיעור, לכאורה המותר לא ייפול לנדבה. עוד למדנו במשנה ששקלים אין להם קצבה בתוך דבר רבי יהודה, למה? כי היו משתמשים במטבעות שונים בהיסטוריה, ועכשיו הגמרא מבארת מהם המטבעות, דרכונות זה דינרים של זהב, חזרו לשקול סלעים כשמואן, סלע זה סלע, חזרו לשקול טבעים פלגי סלעים זה חצי מסלע, ביקשו לשקול דינרים זה קרטין, זה רבע של סלע, ולא קיבלו עליהן, לא, חכמים לא הטיעו להם לשקול מטבע שהוא קטן כל כך, שהוא זול כל כך, ולמדו את זה מהפסוק בעזרא ונחמיה מן הדא, ועמדנו עלינו מצוות לתת שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקנו, ושלישית השקל, זה שליש הדרכון, יש לו איזה סכום מסוים, פחות מזה זה לא בסדר, ולכן לא נתנו ללשקול דינרים. עכשיו מהרמז ששלישית השקל למדו מזה חכמים כמה דברים. רבי חילקיה בשיר רבי אחא, מכאן שצריך אדם לשלש שקלו, אדם צריך לתת, יש לו לאדם להפריש צדקה לעניים שלוש פעמים בשנה. מכאן שהם מטריחים על הציבור יותר משלוש פעמים בשנה. כלומר, יש פה רמז שלישית השקל, שאדם ייתן, יבדוק את מצוות הצדקה שלו שלוש פעמים בשנה, וייתן צדקה, וגם מאידך שגבאי צדקה שהם מתרימים את הציבור לא יעשו את זה יותר משלוש פעמים בשנה. אמר רבי אבין, וכאן יש רמז גם מה שהיו עושים, יש שלוש סעין, מה שנראה במשנה בפרק ח', שהקופות שהיו תורמים בהם את הלשכה, היו בנות שלוש סעין כל אחת. ומכאן לשלוש קופות, גם מה שאמרנו כל פעם שתרמו את הלשכה, היו תורמים לנו לשלוש קופות. ומכאן לשלוש הפרשות, היו עושים גם שלוש פעמים בשנה, היו תורמים את הלשכה, שלוש הפרשות שונות, שוב זה רמז לשלישית השקל. מה הטעם של מצוות מחצית השקל? חזר נתנו פה טעמים שונים, כתיב זה ייתנו כל העובר לפקודים, רבי יהודה ורבי נחמיה, הרי כתוב מחצית השקל בשקל הקודש, מה זה עובר לפיקודים? אחד אמר לפי שחטאו במחצית היום, מתי ישראל חטאו בחטא העגל? בחצות היום, שהם ראו שמשה בושש, ולכן מחצית היום זה רמז למחצית השקל, ייתנו מחצית השקל. ואחד אמר לו, זה הולך לפי השעות, לפי שחטאו בשש שעות ביום, שש שעות זה כמובן מחצית היום, אבל זה הסיבה שנותנים, ייתנו מחצית השקל, דאב על שיטה גרמסין, מחצית השקל זה שווי של שש מטבעות קטנות ששמם גרמס, וזה הרמז לשש שעות ביום. יש לנו טעם אחר, רבי יהושע ברבי נחמיה בשם רבי יוחנן בן זקא, לפי שעברו על עשרת הדיברות, הרי במה שאנשים, מה שעם ישראל חטאו בעגל, הם הודו בעבודה זרה, ומי שהוא מודה בעבודה זרה, הוא כאילו כופר בכל עשרת הדיברות, ולכן עברו על עשרת הדיברות, ולכן הרמז הוא יהיה נותן כל אחד ואחד מחצית השקל, שזה עשרה גירה, עשר מטבעות קטנות ששמן גירה, וזה על זה שהם עברו על עשרת הדיברות. ויש שמסבירים שמחצית השקל בא לכפר על חטא מכירת יוסף. רבי ברכה ורבי לוי בשם רבי שמעון בלקש, לפי שמכרו בכורה של רחל, האחים כמובן מכרו את הבכורה של רחל ב-20 כסף, לכן יהיה כל אחד ואחד פודד בנו בכורה ב-20 כסף. מתחילים קודם כל בפדיון הבן, שמכיוון שמכרו את הבכור של רחל, ככה כולם צריכים לפדות את הבכור ב-20 כסף, חמישה סלעים. ורבי פנחס ושמר לוי על זה אמר, לפי שמכרו בכורה של רחל ב-20 כסף, ונפל לכל אחד ואחד מהם, אם אתה מחלק את ה-20 דינר כסף, כל אחד האחים קיבל בעצם טבעה. טבעה ערכה שני דינרים. לכן אמרה התורה, יהיה כל אחד ואחד, כל אחד מישראל צריך לתת שקלו טבעה, הוא צריך לתת מחצית השקל, שזה מטבע של טבעה, כלכפר על מכירת יוסף. המשנה הבאה, בהלכה ד', עוסקת בעוד מותרות, כלומר עוד כסף שנותר ליהודים מסוימים, מה עושים איתם? אז אומרת המשנה, מותר שקלים חולין. כמו שראינו, זה כדעת בית הלל, אם אספו יותר ממחצי השקל, זה הולך לחולין, הקדש בטעות אינה הקדש. מותר עשירית איפה, או מותר קיני זווין, קיני זבו, קיני יולדות, או חטאות והשמות, מותריהן נדבה. כלומר, מי שיש לו הפריש מעות, נניח למנחת חוטה, שזה קורבן עולה ויורד, לפי העושר של האדם על העוני של האדם, והוא צריך להביא מנחת חוטה ונשאר כסף, אז כמו שאמרנו, המותר זה נדבה. וככה גם קיני זווין, קיני זבות, קיני יולדות, חטאות והשמות. מדוע? כי אין לקורבנות האלו סך קצוב, לכן המותר הוא לנדבה. וזה הכלל, כל שהוא בא לשם חטאת או לשם אשמה, אז מותרה נדבה. אבל אם זה מותר עולה, אדם יפריש כסף לקורבן עולה, אז לעולה. ישתמש בזה לעולה אחרת. אבל מותר, גם מותר מנחה אותו דבר, למנחה. מותר שלמים שלמים. מה דין מותר פסח? כסף שהוא אסף לפסח, לשלמים. וזה, למדנו את זה במסכת פסחים כמה פעמים. אנחנו נעסוק בזה גם כאן, בלימוד, מאיפה למדו את זה חכמים, שמותר פסח לשלמים. מותר נזירים לנזירים, מותר נזיר לנדבה. כלומר, אם גבו כסף, לדוגמה, עבור נזירים עניים, כי זה לא נזירים מסוימים, אז הכסף המותר, הכסף הזה הולך לנזירים אחרים. אבל מותר נזיר, אם יש מאות שהופרשו לשם קורבן נזיר מסוים, אדם מסוים, אז המותר של הכסף הזה שאספו הולך לנדבה. אומרת כמו אמר רבי יוסי, עד אנה תמן, עד שחזרתי משם, כלומר עכשיו אנחנו בתלמוד לירושלמי, אז כשעוד הייתי בבבל, זה מה שאומר, שמעית קל רבי יהודה שאל לשמואל, ושמעתי את רבי יהודה שואל לשמואל, הפריש שקלו ומת, אדם הפריש מחצי השקל, ואחרי זה מת, אז הוא כבר לא יכול להביא את זה, להביא את זה לגזבר, למרות שהוא הפריש את זה וזה כבר קדוש, הוא לא יכול בפועל להביא את זה לגזבר, למדוע? כי מחצי השקל הוא בא לכפר על נפשותיכם, ואין כפרה למתים, לכן מי שכבר מת הוא לא יכול להביא מחצי השקל. אז מה עושים עם הכסף הזה? אמר לי, יפלו לנדבה, הוא יאכל לנדבה, כפי שלמדנו בעצם כדין מותר חטאת שהוא הולך לנדבה. אבל מה דין מותר עשירית העיפה? נניח כהן גדול הפריש מעות למנחה שלו, זה מנחה של כהן גדול צריך להביא כל יום, מנחת חביתין, הוא קנה סולת ונשאר לו עודף, מה הוא יעשה? אז פה נחלקו, רבי יוחנן אומר, יוריכן ים המלח. למה? כי אין לו מה לעשות עם המעות האלה. כל יום שהוא צריך להביא מנחת חביתין, זה קורבן בפני עצמו. לא יכול להביא מעות מה שהביא אתמול למחר, או מה שהיום למחר. אבל רבי אלעזר אומר לו, יפלו לדבר, כמו שלמדנו כבר, ולכאורה המשנה שלנו חולק את הרבי יוחנן. המשנה שלנו אומר שהמותר הולך עם דבר. מתיתי פליג הרבי יוחנן, מותר שקלים חולים, מותר עשירית איפה, מותר קיני זמים וזיווי וקיני זבות, מותר קיני יולדות, חטא ודבר שומעון, מותר לדבר. למדנו מפורש פה במשנה שמותר עשירית איפה הולך עם דבר. אז איך רבי יוחנן אומר, יאוליך לים המלח? אבל רבי יוחנן אומר לו, יש הבדל בין מנחת חוטה של אדם יחיד, כל אחד מישראל, לבין מנחת חביתין של כהן גדול. מה אביד רבי יוחנן? פתר לה במותר עשירית איפה של מנחת חוטה של כל ישראל. אבל מנחה של כהן גדול, למרות שהיא קורבן חובה, היא לא באת על שם חטאת ואשם, היא באה לנדבה. לכן, ומכיוון כמו שלמדנו, כל יום זה קורבן בפני עצמו, הוא לא יכול להביא את הכסף שנותר מהיום למחר. למדנו במשנה שמותר הפסח לשלמים. עכשיו מביאים את המקור לזה. רבי יוסי אמר על דליל אבא מרבה. זה בדיוק על דבר הזה, יקשה אבא ברבה לחכמי בבל. אם הם אומרים, מניין שהפסח משתנה לשם שלמים. מאיפה אנחנו יודעים שפסח שנשחט שלא בזמנו, הוא משתנה לשם קורבן שלמים, והוא קשר לשלמים. תלמוד לומר, כתוב, אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, כלשהו מן הצון בא שלמים. כל קורבן שהוא, לדוגמה, כל קורבן פסח, שהוא בא מן הצון, אם יקריבו אותו שלא בזמנו, הוא בא שלמים. אומרת הגמרא, מה, כל קורבן מן הצון? הרי גם עולה מן הצון. היטבון, הרי עולה מן הצון. גם עולה יכול להיות מן הצון. ולא עמדנו שזה יכול להיות שלמים. אלא דבר שאינו בא, אלא מן הצון יצאת עולה, שהיא באה אפילו מן הבקר, אלא רק דבר שהוא באמת בא רק מהצון, כמו קורבן פסח. עולה כמובן יכול להיות גם בקר. מה לגבי אשם? היטיבו נראה אשם, אשם הוא בא רק מהצון. אלא מה רבי בון בר קנה מהצון, דבר שהוא בא מכל הצון. קורבן פסח הוא בא מכל הצון, כלומר יכול להיות מעז, או יכול להיות מכבש, אבל יצאת אשם שאינו בא אלא מן הכבשים, האשם הוא בא רק מהכבשים, ולכן לא על זה מדובר. עכשיו, הגמרא מבינה עכשיו שמה שלמדנו, ואם מן הצום מן הקורבנו וכו', הכוונה מין בא לרבות, אבל בדרך כלל מין בא למעט. אומרת גם מכל אתר ואתה אומר מין למעט, בדרך כלל אתה אומר שמין בא למעט, כאן אתה אומר מין בא לרבות, אומרת גם לא, מין בא למעט גם כאן, אמר לא הבנת את הלימוד, אמר רבי מן, אך אינה ממין למעט, ממה ממעטים כשמביאים קורבן פסח, מי הוא שאינו בא בין שתי שנים, אי אפשר להביא לקורבן פסח צון שהוא בין שתי שנים או יותר, או מי הוא שאינו בא נקבה, אז רק בא מן הזכרים בלבד. והמין לא בא בכלל לרבות. וגם לגבי אשם אותו דבר, מין בא למעט, שאינו בא אלא מן הכבשים בלבד, כמו שאמרנו, אשם באו רק מהכבשים, ולא מכל הצון. ולכן מין תמיד בא למעט. הגמרא עכשיו קושה נוספת. היטיבון והכתיבי מן הצון קורבנו מן הכבשים ומן העיזים לעולה, מעתה מותר הפסח בעולה? הרי אתה באת ודרשת, מאיפה אנחנו יודעים שמותר פסח זה שלמים? בבית הכתוב מפסוק בפרשת שלמים, אם מן הצון קורבנו לזבח שלמים וכולי, כל שמהצון יהיה שלמים. יש גם פסוק כזה בעולה. עכשיו נאמר שמותר הפסח בעולה, לא שייך. אלא אומרת כמו לא, סליחה. עושים דברים, מדמים דברים שהם דומים אחד לשני, לא דברים שלא דומים אחד לשני. אמר רבי אבו, משנים דבר שהוא לאכילה, קורבן שעומד לאכילה כמו פסח, לדבר שהוא לאכילה, כמו שלמים. אבל אם משנים דבר שהוא לאכילה, פסח, לדבר שאינו לאכילה, עולה זה לא דבר שהולך לאכילה, כולו הולך לגבוה, לכן ברור שלא, ברור שמותר הפסח לא יהיה לעולה. ועוד תירוץ אמר רבי יוסי בר רבי בון, משנים קודשים קלים לקודשים קלים, הרי קורבן פסח הוא קודשים קלים, גם שלמים קודשים קלים, אבל אם משנים קודשים קלים פסח לשם קודשי קודשים, ברור שעולה ופסח זה שני דברים שאינם דומים, ולכן אי אפשר בכלל לחשוב שמותר הפסח יהיה לעולה. עוד אמר רבי יוחנן, על דעליל רבי חנינה דינו נמרין, אין הפסח משתנה לשם שלמים, אלא אם כן שחטו לשם שלמים, ואני אומר, אפילו שחטו לשם עולה. כלומר אומר רבי יוחנן, על זה בדיוק חלק רבי חנינה לחכמים. רבי חנינה אומר, הם אומרים חכמים, הפסח שנשחט שלא בזמנו, רק אם הוא נשחט לשם שלמים, הוא נהיה שלמים. אבל נניח, אם נשחט לשם קורבן אחר, לא נהיה שלמים. אבל אני אומר, אפילו שחטו את הפסח לשם עולה, הוא משתנה לשלמים. אמר רבי אלעתם את רבי יוחנן, מה הסיבה של רבי חנינה בעצם? זה מה שרבי יוחנן הביא בשם רבי חנינה. אם נצון קורבנו לזבח שלמים, כל שהוא זבח בא שלמים. כל קורבן שהוא שוחט את הפסח שלא בזמנו, כלומר לשמו הוא עושה את זה גם לעולה, אז הוא קרב שלמים. אומרת הגמרא, הוא משתנה למחשב פסול, אפילו אם הוא שחט לשם קורבן אחר, נניח הוא שחט לשם קורבן עולה, אבל הוא חשב בשחיטה מחשבה שפוסלת את הקורבן. מה, גם זה נחשב לשלמים? אומרת הגמרא, ברור שלא, הרי מה זאת אומרת, זה פיגול. היא חבילה, מה מדובר? שחטה לשם עולה על מנה לזרוק דמה למחר. אם אדם שוחט לשם עולה, על מנת, מתוך מחשבה, לזרוק את הדם למחר, שזה מחשבה שמפגלת את הקורבן, אז ברור שזה קורבן פסול. מה השאלה? מקודם כל פסול הוא. אז מה הדין משום מה פסול? אומרת אמרה לו, יש נפקא מינה. השאלה, אדם אוכל כזית בשר מזה, השאלה אם זה פסול סתם, או זה פסול משום פיגול. אם תאמר משתי מחשבת פסול, אם אתה אומר שזה אכן יפה מחשבת פסול, אז זה פיגול. וחייבים כרת על אכילת הבשר, שזה כדין פיגול. אבל אם תאמר שאין משתנה למחשב פסול, זה סתם פסול, אז זה סתם פסול ולא פיגול. זה הנפקא מינה, ולכן הגמרא שאלה את השאלה הזאת. אבל הגמרא לא עונה, לא פושט את התאוץ, את התשובה לשאלה הזו. בקטע הבא של הגמרא יש פה גרסאות שונות, וננסה לבאר את הדברים בפשטות כאן, לפי הגרסה שיש בגמרא. למדנו גם בזבחים, גם בפסחים, שפסח שבא בזמנו, אם הוא נשחט לשמו כשר, שלא לשמו פסול. אבל אם בשאר ימות השנה, נניח נאבד הקורבן, והפריש פסח אחר תחתיו, ויצא ידי חובתו בזה, אחרי הפסח מצא את הקורבן האבוד. אז אם הוא עושה לשמו לשם קורבן פסח, זה פסול, כי זה לא בזמנו. אבל אם זה שלא לשמו, כלומר, לשם שלמים, הוא כשר. עכשיו הגמרא דן למדתי בקורבן פסח בשאר ימות השנה, שהוא שחד לשמו ושלא לשמו, עשה את זה ביחד. לשמו ושלא לשמו, כלומר הוא שחד גם לשם פסח וגם לשם קורבן אחר, בשאר ימות השנה, לא בערב פסח, אם מצד הכוונה לשמו, הרי הקורבן פסול, כי לשם פסח זה לא זמן הפסח. אבל מצד שלא לשמו, לשם קורבן אחר, זה כאשר. השאלה אם יש בכוונת, יש בכוח כוונת הלא לשמו, להפקיע את כוונת הלשמו. אז רבי בון בא רבי חייא בשם רבי שמואל ברבא, מכיוון שאין לו שם, מכיוון שבעצם הקורבן הוקרב גם בכוונת לא לשמו, נעשו כשוחתו לשמו ושלא לשמו, בשתיקה, הקורבן הזה אנחנו מדמים אותו לכביכול, כמו כל קורבן שנעשה בשתיקה. מה הכוונה בשתיקה? סתם קורבן שמקריבים אותו בזמנו, אז עושים אותו לשמו. אז כששוחטת בכוונה שלא לשמו, כוונה הזו נוספת על הלשמו שיש כאן כבר, על הסתם שיש כאן כבר. והוא כשר. למה? כוונת הלא לשמו מפקיע את כוונת הלשמו. הרי סתם ככה אדם שהוא בעצם עושה לקורבן שלא לשמו, אם הוא מביא את זה בזמנו, הסתם הוא לשמו. אז כאילו כל קורבן שעושה לשלא לשמו, יש פה גם לשמו ושלא לשמו, ושלא לשמו מפקיע את הלשמו. לכן הקורבן כשר. טוב, אומרת כמו, אז ככה, בסדר, זה מובן. בעבודה אחת, שהוא חושב מחשבה אחת, לשמו ושלא לשמו. מה דינג בעבודה? שתי עבודות. אמר לי, אם כן הוא אפילו שחטו שלא לשמו, על מנה לזרוק דמו שלא לשמו. מה אם הוא חושב שתי עבודות? הוא שוחט לשמו, אבל על מנת לזרוק את הדם, שזה כבר עבודה אחרת, עבודת השחיטה הייתה בכוונת לשמו, אבל שזה פוסל את הקורבן. עבודת הזריקה הייתה בכוונת שלא לשמו, שמכשירה את הקורבן. האם נאמר גם בעבודה אחרת שזה יכול להפקיע את המחשבה לשמו? יעשה משעה ראשונה כשוחטו לשמו ושלא לשמו בשתיקה ויהיה כשר? זה הרי לכאורה לא שייך אם זה בשתי עבודות. אז אמר רבי אבא מרי, נכון, באמת יש הבדל פה בין שתי עבודות לעבודה אחת. מה נאמר בשתיקה כשר? יש פעמים שבשתיקה זה כשר, שנעשה בעבודה אחת. יש פעמים, הוא נאמר בשתיקה פסול, יש פעמים שבשתיקה זה בשתי עבודות, כמו לדוגמה, כמו שראינו, שחט לשמו, אמנת יזרוק דמו שלא לשמו. עצם זה שהוא חושב שהוא יזרוק דמו שלא לשמו, לא יכול להפקיע את המחשבה שקורה בשחיטה, שזה לשמו, שזה מחשבה שפוסל את הקורבן, כי מדובר כבר על לא הזמן שמקריבים את קורבן פסח. הגענו לסוף ו' עמוד ב', נראה בעזרת השם את הדף הבא, בפעם הבאה. חזק וברוך.